המן אומר למלך, רוצה להגיד למלך, אבל המלך פותח את השיחה ואומר לו מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. המן שעסוק כל הזמן במן, וננתח את זה עוד מעט, זו נקודה מאוד חשובה, חייב להגיע למסקנה למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. כי מי שעסוק כל הזמן בעצמו, כל מה שהוא רואה בעולם זה הוא. בעקבות הנחת היסוד למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, אומר המן למלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, אז צריך סוס של המלך, ואז התיאבון בא עם האוכל, ואם אפשר גם כתר שהמלך לבש, המלך בטח אמר לו, האם אתה רוצה להרוג אותי ב-9 מילימטר או ב-0, איך אתה מעדיף? אתה יכול למשתיק כל. כלומר, בקיצור, היום לרשת, אין, לא מחר, היום לגמור הכל. סוס של המלך, כתר של המלך, לגמרי השתכרת. המלך אומר את הדבר הצפוי ביותר. אגב, גם אם הוא לא היה חושב על מרדכי באותו לילה. ומן הסתם היה אומר למן, עכשיו תצא החוצה ותעבוד קצת על הענבה. לך, קצת, 30 שניות תקיף את השירותים. אתה תזכור פה מי מלך. כל מה שנפלנו בעולם זה כי רצינו להיות מלכים. כל מה שנפלנו בגן עדן זה כי רצינו להיות אלוהים. אלוקים ברא את העולם, והוא שיתף אותי בתור הבעל הבית פה בעולם הזה. ובלבד שאני אזכור שאני יכול לתת שמות לכל הבריאה כולה, אני יכול לתת לכל הבריאה את המשמעות, ובלבד שיש אלוקים כדי שאני אוכל לתת את, את האלוהים הזה לבריאה. אבל אם אני אלוהים, אז אין כלום. מתי אמת מלכנו? כאשר אפס זולתו. אבל אם לא אפס זולתו, אז כל האמת מלכנו זה סתם פילוסופיה. ואתה יכול להרוס את כל האמת מלכנו הזה. המן יוצא עם הסוס, מרכיב את מרדכי ברחוב העיר, ככה יעשה. ובמשתה השני, בחדר האינטימי, המן מגיע אל המשתה. זוכרים את הישיבה הסודית ואת הסוד שהמן לוקח רק איתו שאף אחד לא יודע? הוא אפילו לא הצליח להגיד את זה למלך. הוא בטח מתכנן שבתום המשתה, עם הרגעותו של המלך, לאחר הפשלה שלו, באמת הוא הקדים קצת את העסק, היה צריך לרוץ לפריימריז בפעם הבאה, אבל אין דבר, מה שטעיתי בפעם הקודמת אפשר לתקן בקדנציה הקרובה, ולא יקרה כלום, שום דבר. ההפך, זה שטעיתי זה ההוכחה שאני צריך לתקן את זה, אנחנו נעשה את זה בפעם הבאה. ולכן אומר לו המן, הוא בא מהר 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 מהר, כשהתוכנית הסודית, שושו, מודיעין, אף אחד לא יודע, אצלו. וכמה מאוהביו, נכון? זרש ואוהביו, נכון? סודי, 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 זה היה בחדר הסגור, אף אחד לא יודע. המלך יושב עם המלכה ועם המן, למותר לציין, מן הסתם העיתונות ממלאת את הארמון בחוץ, אבל אף אחד לא מתקרב לכאן. אני יודע כמה מאות אלפי ביטחוניסטים ממתינים בחוץ, היה מתח באותו יום בשושן. לא כל יום המן מסתובב עם סוס ומושכות. היה מתח. לא יודעים מה היה בכינוס המפלגה של המן אתמול, אבל מקורות יודעי הדלף אומרים שהיה כינוס. מה אתם חושבים? לא היו שם עיתונאים שלנו? בטוח שאיכשהו הדליפו. אז יודעים ש... אבל כלום על... כלום על מה? שום דבר. מצוין. שושו, ביטחון. זה האיש האחראי על הביטחון של כל העולם, זו אימפריה של 127 מדינות. לשמור את זה בשקט, את ההפיכה, ודאי שהוא יכול. נכנסים לחדר הסגור, ובחדר הסגור, בשניית אמת, המלכה אומרת למלך, ישנו איש אחד. הכל טוב בחיים, אבל יש איש אחד. איש צר ואויב. הוא רוצה להשמיד. המצב הוא כל כך נורא שהיא אומרת כך, לא יאמן. והיא לא לעבדים ולשפחות נמכרנו. איך הרעשתי? כי אין הצער שווה בנזק המלך. אתם מבינים לאן הגענו? אדוני המלך, לא מטרידים את כבוד מלכותו על זה שכולנו עבדים ושפחות. זה לא מכובד, להטריד את הוד מלכותו על זה שמשעבדים אותנו. אבל יש בעיה שעליה אני מרשה לעצמי להטריד את הוד מלכותו. אבל עכשיו נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. היא גם אומרת למלך משפט מאוד חריף. הרי המלך היה צריך לצעוק ולהגיד, מה פתאום עבדים ושפחות כאן דמוקרטיה? אירופה לא תעשה דבר כזה אף פעם. אבל היא אומרת לו את השלב הבא. היא אומרת לו, אדוני, אז אנחנו כוח עבודה. אבל אנחנו לא כוח עבודה. אנחנו כוח עבודה, ומפקד העבודה לא רוצה אותנו בכלל בתור כוח עבודה. לך הוא מחר שאנחנו כוח עבודה. הוא רוצה פשוט להשמיד, להרוג ולאבד. זה כבר לא כוח עבודה. הוא רוצה להרוג. המלך נזעק, מי הוא זה ואיזה הוא? המלכה עונה, איש צר ואויב, המן הרע הזה. אופה, טוב שאין עיתונות. זה רגע קשה. המלך יוצא לחצר גינת הביטן, ואז ההלחם הכי קשה שהיה בהיסטוריה. המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. לא יפה. המלך, מה שנקרא אצלנו מסכין, המלך בא בדיוק אז. נו, מה עכשיו צריך לעשות? עוד 20 שניות תליה, טוב שאף אחד לא יודע. באותה שנייה. מארון החשמל מופיע מיודענו חרבוינה. ויומר חרבונה. אגב, הוא קודם בתפקידו ועכשיו הוא עם ה'. בשל הקידום ביקשו ממנו לעברת את שמו. ויומר חרבונה. נמרוד. אחד מן הסריסים אשר לפני המלך. ועכשיו הפוליטיקאי מתחיל את שיחתו. תשמעו מה הוא אמר. בעיקר תשמעו מה הוא לא אמר. גם, הנה העץ אשר עשה המן למרדכי. אשר דיבר טוב על המלך. מעניין. בדיוק הלילה חשבתי על זה, איך אתה יודע? ממש טלפתיה כזאת. אגב, איך אתה יודע על עץ שעשה המן? הרי זה היה שושו מודיעין. דרך אגב, חתכת חרבוינה, מה אתה עושה פה? אתה יודע שזה היה פה חדר רק שלושתנו? הלו. גם, הנה העץ, חכו, זה הכל כלום, תגידו לי מה הוא אמר. גם הנה העץ אשר עשה, שיעור בפוליטיקה של 10 שניות, אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 אמה, מה שנקרא מידע טוב. גבוה 50 אמה. נו, תמשיך. פה הוא סיים. אני אמרתי לתלות? סתם ידע אישי חינם, אני לא... בכלל לא רציתי להגיד כלום, בכלל לא רציתי לחמם את האווירה. רק רציתי להדכן קצת, ראיתי שמח, רציתי איזה שיר שנתחיל לשיר אולי משהו, מרדכי יצא, אולי משהו קרה ספם, למה מת? כלום, אני בכלל לא קשור פה. ויאמר המלך, תלו עליו. וכשראינו את חרבונה, הוא היה אומר, אני אמרתי, הוא. יש רק אפשרות אחת מאיפה הוא יודע על העץ שעומד בבית המן. כי הוא היה אתמול במרכז שם כשהכינו את זה. אין עוד אפשרויות. כי אתמול, בטרם עוברו למפלגה הנכונה, הוא היה במפלגה שהיום התברר שהיא כבר לא הנכונה. אתמול היא הייתה נכונה, דרך אגב. רק היום התברר שלו, זה לוקח חצי לילה ופתאום התברר מה נכון. ואז במפלגה הנכונה של הלא נכונה, מאתמול בנכונה, הוא היה בדיוק כשהכינו את העץ. מה הוא עשה משם? משם הוא רץ והגיע לארמון. מה אתה עושה עכשיו בארמון? הוא רץ הנשיא. משם הוא רץ והגיע לארמון. מה אתה עושה בארמון? אני הטיפוס. מה אני עושה? אני רואה את המן הולך למלך. תגיד לי, מה כישוריך? מאיפה יש לך מפתחות לכל העניינים? יש לך תפקיד? מה פתאום? הוא רק קומבינטור. הוא מארגן הכל. ואגב, 9 שנים מפרק א' כבר. כי אז זה היה שנת 3 למולכו של המלך אחשוורוש, ועכשיו שנת 12. 9 שנים, זה במדינתנו למשל בערך 30 קדנציות. זה המון זמן. 9 שנים הוא כבר שם, והוא מתארגן. מה שבעצם הוא השיג זה רק דבר אחד. אתם מכירים, פעם היו הולכים עם הרבה מפתחות בצרור, אז היית יודע מי החצרן? נכון? היה לו ככה את כל המפתחות, לפני שהיה מאסטר. נכון? אז פעם היה הרבה מפתחות, אז ידעת, הקשר הטוב של תלמיד היה עם זה שיש לו את כל המפתחות, נכון? זה היה החלק החשוב, נכון? מי יש לו את המפתחות? כן, יש, 3 מפתחות לא נמסרו בידי, נכון? יש כל המפתחות. הוא יש לו מפתחות. הוא יודע להגיע. הוא למשל לא מכיר את ה... הוא לא קרוב לאף אחד, אבל הוא כזה שיודע להיכנס. צינורה, דחיה וקדישה. כולו ביטול. אגב, אני אומר כולו ביטול בחיוך. זה לעומת זה עשה אלוהים. הוא השיעור שלנו איך מתבטלים באמת למגמה. אם אתה רוצה, אתה יכול להיות אצל המלך ולהגיע גם לארון חשמל. רק תחליט מי המלך. הכל אותו דבר. הוא מגיע, ואז הוא יודע שהשיחה בין המלך למן הייתה בעקבות ספר הזיכרונות שבו נזכר המן, שבו נזכר המלך, שמרדכי דיבר טוב על המלך. זה רגע מצוין להגיד אשר דיבר טוב על המלך. הוא ממתין בארון חשמל סגור, כי הוא עוד לא יודע איך הולכת להיגמר הישיבה. יש לו 2 כיסים במכנסיים, באחד נאום הניצחון של המפלגה הזאת, ובשני של המפלגה הזאת. הוא רק צריך לא לטעות בכיס. זה במשך 9 שנים אפשר ללמוד. זה אגב סוף האידיאולוגיה. רק אל תתבלבל בכיס. זו הסיבה אגב שמה שאיתו מפלגה יוצאת נקרא מצע. כי כמו מצעים מחליפים את זה כל שבוע, שבועיים, מקרים קשים, 3 שבועות, ואז אפשר חדש. אגב, אם אתה לא עושה את זה, סימן שאתה לא אקטואלי. זה לא מוסרי לא להחליט. זה, אתה לא מבין? לא, מה אפשר לעשות? יש כאלה מבינים? אני לא מבין. ואז הוא ידע את מה להוציא. חרבו הנה. ואז עובר חרבונה המפתיע מול המלך. אדוני המלך, יש רגע שבו גם חרבו הנה חייב להגיד את האמת. מה אפשר לעשות? יש שנייה שגם אני יוצא לי אמת. מה שעשו? אפילו במקצוע שלי זה קורה. הגיע הזמן שאני אגיד לך משפט קשה. אדוני המלך, אני 9 שנים מלווה פה מהארונות חשמל ומהחוטים את כל מה שמתרחש. מישהו אחר מנהל פה את העסק. המן עשה עץ להמן. העסק פה מנוהל אחרת לגמרי. האיש הזה שעליו מדובר, זה שדיבר טוב על המלך, הוא מדבר טוב על המלך. הוא לא בא לעסוק בגאולה של עצמו, הוא בא לעסוק בטוב על המלך. לא רק על מלכו של עולם, על המלך. הוא בא להוציא אותך פרעו, אחשוורוש, מהמן. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. אני לא אומר כלום. אני רק מורה את כל העובדות. אני מראה לך את התהליך. גפן, 3 שריגים, הבשילו אשקלותיה, בריחה, ניצנים, הקוס כאן, אני מגיש אותה על כף פרו, אתה תחליט מה לעשות. ויאמר המלך תלו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר עשה למרדכי, וחמת המלך שכחה. חמת המלך לא שכחה כי תלו את המן. חמת המלך שכחה כי תלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי. חמת המלך שכחה, כי המן קלט שבסופו של דבר לא את מרדכי הולך מרדכי להציל, אלא את העולם כולו. המלך תפס. התפיסה הזאת, המהפכה הזאת, היא הופכת את חרבונה אצל חז"ל לאליהו הנביא. אליהו הנביא שלנו, וטוב שכך, צריך לבוא עם זקן לבן, 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 ארוך, ולהיכנס מהדלת ולחבק את כולנו. בסדר. אבל צריך להבין שהוא לפעמים לבוש בחרבונה. חרבונה שהיה חרבונה באלף, התהפך לחרבונה בהי, מפני שחרבונה באלף איננו אלא חורבן. חרב. להחריב. חרבונה בהי הופך לשתי מילים. חרב ובניין. חרב שבונה. חרבונה ב-A הוא היכולת שלנו להתבונן בפנים ולראות איך מתוך החורבן מתרחש תהליך שלם של בניין. יש מחלוקת כנגד מה שותים ארבע כוסות. כוס חמישית היא כבר לא הכוס של התהליך, היא כבר הכוס של הגאולה. היא מנותקת. היא כבר הכוס ביום הולדת. היא כבר הכוס כשהמלך כאן או כאן קורא לכל העולם. היא הכוס כשהמלך כבר יקרא ליוסף שיפתור לו את החלומות. היא הכוס של והבאתי אתכם. היא הכוס אחרי מצרים וסיחון ומואב ואדום ואוג. היא הכוס כשניתן לנו כבר המקום למורשה. יש מחלוקת אם את הכוס הזאת שותים או לא שותים. אבל אין מחלוקת בדבר אחד. שכדי להגיע לכוס הזאת חייבים את אליהו הנביא. לעניות דעתי אתם יודעים מהי פתיחת הדלת של הלילה? היא סיום ליל הסדר. כי ליל הסדר במצרים היה עם איזה עיקרון? דלת סגורה. זה כל הסיפור. בליל הסדר הדלת חייבת להיות סגורה. כי אם ליל הסדר הוא ליל הסדר של פסח מצרים, זה העיקרון של הלילה. ואתם אל תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. על הדלת בחוץ היה דם. על המשקוף ועל שתי המזוזות. אתם יודעים מה עושים עכשיו? פותחים את הדלת, רואים את הדם, מבינים שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. נמצאים אחרי השלב שמצרים ננגפה. עכשיו מתחילים את התפקיד הבא. עכשיו מתחילים עם דלת פתוחה, לקרוא לכל העולם. עכשיו עוברים לשלב הבא של הגאולה. עכשיו מתחילים לדבר על הגאולה של נשמת כל חי, תברך. עכשיו בשעה הזאת בלילה, בחצי הלילה, יצא פרעו וצעק, קומו צאו מתוך עמי. אבל הוא צעק עוד שלוש מילים הכי חשובות בסוף שיחתו. קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם טפכם, גם צונכם, הכל. וברכתם גם אותי. זה לא מחוייך. זה החלק השני של ליל הסדר, אחרי והשם יקע כל בכל. זה מסודר בדיוק לפי הפסוקים. בחצות הלילה אמר פרעה, גמרנו, עכשיו אני צריך ברכה. זה לא קום וצאו, זה ההשפעה שלנו עכשיו. עכשיו אני מבקש ברכה. חיוך אמרנו פעם שבשלב הזה אמר לו משה, בסדר אבל את השם של אמא. צריך להגיד, במשברך אי אפשר ככה. ונוסיף. פרעה בן קליאופטרה, משהו, אבל עכשיו מעבר, באמת, פרעו בחצי הלילה אמר, קום וצאו מתוך עמי ואני צריך ברכה. זה לא חטאתי. זה לא השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, תעופו מפה כי אני לא רוצה שתשפיעו פה. זה צאו מפה ותשפיעו עליי. כשאתם הולכים לעבוד את השם בבית המקדש שלכם, אל תשכחו גם אותי. וברכתם גם אותי. אז בחצי הלילה מגיע אליהו. אליהו הנביא עבר שני שלבים בחייו. הוא האדם היחיד בעולם שמופיע בשני שלבים. בעולם הקבלי יש לנו המון דמויות שחוזרות ומופיעות באותה דמות פעם הבאה. גם בעולם חז"ל במדרשים. פנחס זה אליהו. ויש דמות אחת שבתנ"ך מפורש, בפשטות, בלי דרשות, מופיעה בשתי תקופות שונות לחלוטין. אליהו הנביא. בפעם הראשונה היא מופיעה בתור אליהו הנביא בספר מלכים בימי אחאב, ובפעם האחרונה היא מופיעה בסיום דברי הנבואה בישראל, בפסוקים החותמים את נביאי ישראל במלאכי. ושם כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אתם יודעים מה עשינו הלילה? השבנו לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כל מה שעשינו הלילה בליל הסדר היה והגדת לבנך על פי דעתו של בן אביו מלמדו. רק פעם אחת בשנה איננו יוצאים ידי חובת החיבור שלי עם הילד שלי על ידי אמצעי, על ידי שליח. הלילה. באמצע, בחצות, מופיע אליהו. יש מדרש מדהים בחז"ל, שכשמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד, תשלח. ויהי חרף השם במשה. חז"ל שואלים, מה פירוש שלח נא ביד, תשלח? או שלח נא ביד מי שתשלח, שלח נא ביד אהרון מציע רש"י. אז מה זה שלח נא ביד תשלח? אומרים חז"ל במדרש מדהים, שלח נא ביד מי שאתה עתיד לשלוח, שלח נא ביד אליהו ולא בידי, שלח נא ביד זה שאתה עתיד לשלוח ולומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. שם מתוארת מלחמת גוג ומגוג. אתם יודעים מה אומרים מיד אחרי מזיגת כוס אליהו? לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, היינה אלוהיהם ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה? עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, תן להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים, רגליים. ישראל בטח בהשם, אז תתכוננו! ואז מה יהיה? ואז הללו את השם כל גויים, שבחו הוא כל האומים. למה? כי גבר עלינו חסדו. מה? וברכתם גם אותי. יום יבוא ויהללו את השם כל גויים, כי הם יבינו שלכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אנחנו שרים את זה, אבל זה פסוק שהגויים אומרים אותו. הללו את השם כל גויים, זה ההלל. אני אמור להגיע לשם, ולכן הפרדנו לחלוטין בין ההלל המצרי הראשון עד בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, היציאה מ, והוצאתי אתכם מתחת והצלתי אתכם מעבודתם, אל הללו את השם כל גויים, שבחו הוא כל האומים. אליהו הנביא בשתי התקופות יש שני תפקידים בדיוק הפוכים. אליהו הנביא, אם כן הוא האדם היחיד, זו דמות מופלאה, הרי הדבר הרחוק ביותר להגיד בפשט שזה שני אליה. למרות שיש ניסיון כזה, אבל זה כל כך רחוק, הניסיון להיות פשטן, אני תמיד אוהב אותו, אבל יש גבול. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אתם לא מכירים את אליה הנביא? אז בשביל מה אתה אומר לי את אליה הנביא? את אליה הנביא. זה אליה שעלה בסערה השמיימה. זה אליה שלא מת, שעלה בסערה השמיימה. וכאן בעולם הזה היה לו תפקיד מאוד קשה. כאן היה לו את התפקיד של החצי הראשון של הלילה. כנו קינטי. נביאי השקר. החרב. הלחימה באחאב. העוצמה האדירה שבגינה אחאב רוצה להילחם ואיזבל הורגת את הנביאים, ואליהו קורא לכולם להר הכרמל, ושם קורה תהליך מופלא. אליהו הנביא קורא לכולם להר הכרמל, אתם זוכרים, ואומר, תחליטו כבר מי האלוהים. אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, אם הבא, לכו אחריו. אליהו הוא האמת העצומה. הוא דבר השם בפיך אמת. אליהו הוא אמת. ואליהו תובע אמת פשוטה, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? תחליטו מי האלוהים בעולם. עם שלם עומד על הר הכרמל, ורק אליהו הנביא יכול בהר הכרמל לעשות בית מקדש. חז"ל אומרים, איך עשו דבר כזה? זה איסור גמור. אליהו הנביא, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אליהו הנביא, זה משהו אחר בכלל. מעמד הר הכרמל מסתיים במה שאצלנו היו קוראים ההצלחה הגדולה ביותר בעולם. 100% הצלחה. 100% הצלחה. היטול ויהתל בם. הוא מהתל בנביאי השקר והוא אומר להם, אולי אתם לא מצליחים להוריד אש שתאכל את הקורבן כי יש קצת, אולי הוא ישן. אתם זוכרים שם את הצחוק? אולי הוא ישן כי שיג לו וכי שיח לו, אולי תדברו בקול, הוא יתעורר. הוא עושה את הכל מתודית הכי טוב בעולם. זאת הפקה במובן החיובי של קודש, בצורה הכי חזקה. הוא מסיים, עם שלם צועק, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. אתם יודעים מה קורה אז? הוא נעלם. הוא רץ להר חורב, זה רחוק מאוד מהר הכרמל. רחוק מאוד מאוד. שם היה פעם מעמד הר סיני. הוא הראשון שמגיע להר סיני מאז מעמד הר סיני. הוא רץ להר חורב, שלא הופיע, נכון, שלא הופיע אף פעם אחת בתנך מעבר למעמד הר סיני ולמעמד אליהו בהר חורב. זה קורה לו שם מעמד הר סיני. הוא נכנס לנקרא, הוא עובר את אותו תהליך שמשה רבינו עבר במעמד הר סיני. הוא רואה אש, הוא רואה רוח, לא ברוח השם, לא באש השם. ואז קול דממה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה לך פה אליהו? מה לך פה אליהו? אליהו אומר, קנו קינה איתי להשם. נביאיך הרגו בחרב, מזבחותיך הרסו. קנו קינה איתי. חז"ל מתארים שם דו שיח מזעזע בין הקדוש ברוך הוא לאליהו. אליהו אומר, אני באתי הנה כדי לפרוש. אני באתי הנה כדי לעלות מפה, אני לא יכול להמשיך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה? אומר לו אליהו, כי אני לא יכול יותר לראות את זה, אני צינור. קנו קינאתי להשם. את מזבחותיך הרסו. חז"ל אומרים שבאותו דו שיח אומר לו הקדוש ברוך הוא, מזבחותיי או מזבחותיך? הפוך ממשה. באותו מקום משה אמר לקדוש ברוך הוא, את נפשי אני מוותר. אבל אני עם העם. אומר לו אליהו, את נביאיך הרגו בחרב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נביאי או נביאיך? אומר לו אליהו, ויבקשו את נפשי לקחתה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדבר על זה. זה שיח הכי חריף שיש. אליהו עולה בסערה השמיימה. ואליהו המקנה צריך לחזור כדי להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בה. אליהו מלאך הברית מגיע, והוא מגיע רק לדבר אחד. לא לאסור ולא להתיר, לא לטמא ולא לטהר, אלא לשום שלום בינינו. בינינו, בינינו, ובנוסח הרמב״ם, לשום שלום בעולם. אנחנו לא מדברים על המשיח הלילה בליל הסדר. אנחנו מדברים על אליהו הנביא. בכל פיוט, בכל נוסח, אנחנו תמיד עוסקים בשניהם. ינון ואליה. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, כך אנחנו מתפללים כל מוצאי שבת בעיקר, אבל בברית מילה עוד יותר, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. שאלתי פעם כשעסקנו באליהו הנביא, שאלה פשוטה, באמת, היא קצת מוזרה, אבל זה מאוד יפה התפילה הזאת, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, אבל מי שמבין את ההסבר הזה כפשוטו, זה מוזר. זה ככה אומרים? תשמע, אליהו, אנחנו נורא רוצים שתבוא כבר. אבל לא יבוא אם אתה בא לבד. אתה בא עם המשיח. טוב, זה יפה, אבל יש גבול. לא מכובד. מה עם הכנסת אורחים סתם? אתם כל היום מדברים על תהליך, 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 אה? מגיע משיח, עלה לכם אדם לראש, זהו, אליהו לא בא לבד. לי נדמה שהפשט הוא פירוש פשוט הכי עמוק שיש, שאומר אותו הרמב״ם. הרמב״ם, אתם יודעים שיש בהלכות מלכים את תיאור ימי המשיח. ברוב הדברים אומר הרמב״ם את תיאור ימי המשיח על פי מה שהוא הבין בנביאים ובדברי חז"ל. נקודה אחת או שתיים הוא עוצר ואומר, אינני יודע, אבל יראה לי. נקודה אחת מהן הוא ממש מתפרץ, ושם הוא מדבר דברים מדהימים על אליהו ועל המשיח. זה הפרק האחרון ברמב״ם ביד החזקה. כתוב בו כך, יראה מפשוטם של דברי הנביאים, פרק י"ב בהלכות מלכים. יראה מפשוטם של דברי הנביאים, יראה, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. ושקודם מלחמת גוג ומגוג, מלחמת גוג ומגוג, זה הפרק שלא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. מה עושים לפני שמתחילים בלא לנו? פותחים את הדלת, גומרים עם סיפור יציאת מצרים, הדלת הסגורה נפתחת, מפנימים את הדם על המזוזות ועל המשקוף, ומקבלים את אליהו פנימה, לכאן. עכשיו יש אליהו. מגיעים כבר לקוס של אליהו. שותים כמו המהר"ל, לא שותים. ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם. זה בימות משיח, לפני שמשיח בא. קודם יבוא נביא, תפקידו יהיה ליישר ישראל ולהכין ליבם. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא. ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולים, אלא לשום שלום בעולם, לעשות עולם הרמוני, לעשות עולם שהאחד חי בו. שנאמר, והשיב לב אבות על בנים. בהמשך הפסוק כתוב שם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו, והקיתי את הארץ חרם. זה נורא, אבל זה הפסוק שחותם את דברי הנבואה בעם ישראל. בגלל שהוא כל כך קשה, חוזרים אל הפסוק הזה כשקוראים את זה בהפטרה. אגב, זה לא מופלא שזו ההפטרה של שבת הגדול? זו ההפטרה של ערב ליל הסדר? רק עם זה נכנסים לליל הסדר? מה זה פן אבוא והקיתי את הארץ חרם? זוכרים כשהיינו ילדים מה זה לעשות חרם? חורם? חרם? זה חרם. אתם יודעים איך אפשר להקות את הארץ? על ידי חרמות. אתם יודעים למה מחרימים אחד את השני? כי אני אומר שזה פסול ואתה אומר שזה טהור. כי אני אומר שזה מותר ואתה אומר שזה אסור. מה אתם חושבים, שאליהו הנביא לא יהיה מעורב בפסול וטהור ומותר ואסור? טוב, מסכן, לא יודע כל כך את ההלכה, מה שעשות. כן, הוא ככה עם זקן לבן הרי, אתם זוכרים, והוא נחמד, הוא בעיקר מחלק יין ושר עם ילדים. מסכן, לא למד, מה אפשר לעשות? אין סוגיה שאליהו הנביא לא היחיד שיכול להכריע. יש שתי הכרעות בעולם. הכרעה אחת היא הכרעה של גאולת ישראל ממצרים, זה יסוד עצום. הכרעה אחת היא הכרעה של מה טהור ומה תמה. ויש הכרעה שנייה. ההכרעה השנייה היא לגלות שגם בתוך התמה יש נקודת טהרה. זאת הכרעה של אליהו. בעולם הזה יש דברים שצריכים להיות מונחים עד שיבוא אליהו. כאן בעולם הזה יש מקומות שאליהם אני לא יכול להיכנס ואסור לי להיכנס, ואני רוצה שלא להיכנס, ואני צריך בחיפזון לצאת ממצרים, כי אם את מאמיה אפול במצרים. אתם יודעים מתי ניצל יוסף מאשת פוטיפר? כשהוא עזב בגדו בידיו ונס. בצאת ישראל ממצרים, הים ראה וינוס. חז"ל שואלים, מה ראה? ראה את יוסף נס. אז גם הוא נס. גם יוסף הצדיק, אם לא היה נס, מצרים הייתה יכולה לעשות בו משהו. אליהו, שיחזור בפעם השנייה של אליהו המקנה, הוא לא אליהו הקנאי שהופך להיות אליהו הנחמד. אנחנו לא ילדים בגן. הוא אליהו נביא האמת, שבא לגלות את האמת הכי גדולה. והאמת הכי גדולה, שלמה נקרא החזיר חזיר? כי גם אותו עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לטהרתו. אי אפשר לעשות את זה מחר בבוקר. הלוואי כן. אבל זה תהליך. אתם יודעים מה צריך לעשות בשביל התהליך הזה? לפני שמתארים את החזיר, קודם כל נפסיק לפסול אחד את השני. לפני ששמים שלום בעולם, בוא נבדוק בלילה הזה בליל הסדר אם כל ארבעת הבנים יכולים לשבת ביחד. משה רבנו לא מופיע הלילה, אבל לאליהו אנחנו מחכים משבת הגדול כבר. תשאלו כל תינוק בגן, למי מחכים בליל הסדר? לאליהו. אליהו רק בא לוודא אם הבנו שקודם כל צריך אליהו לפני שיבוא המשיח. אני רוצה להגיד דבר מוזר, למה משרים אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח? שאלנו, לא מכובד, לא הכנסת אורחים? אני רוצה לומר משהו מוזר. משיח, לדעתי, אבל זה דעה אישית, זה הדבר הכי טוב שיהיה בעולם. משיח. אבל אל תיחסו עליי, אתם יודעים שלכל דבר טוב יש תופעות לוואי. אתם יודעים למה המשיח לא בא? בגללך, למה הוא לא בא? למה הוא לא בא? אני יודע למה הוא לא בא. אם אתה היית מה שצריך, כלומר מה שאני, אז זה מה שמזמן הבא. זה לא עניין אישי בכלל. שאלו פעם שר אחד, תגיד, זה הכל, הכל, הכל אישי? אומר, מה פתאום? זה נושא פרסונלי. ראיתי. התבלבל לו. זה קורה גם לי. התבלבלים. אליהו יבוא להפסיק את האישי ואת הפרסונלי. אליהו יבוא להגיד, חבר'ה, בשולחן פה, יכולים לשבת כולם. אם כן, אני הולך להביא משיח. כשאנחנו מתפללים למשיח, אנחנו אומרים, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, עשה טובה. בוא מהר, כי משיח כבר בדרך. הוא עוד לא הגיע, אבל תופעות הלוואי, או-הו. שיעור חזוני שם פה. במהרה יבוא אלינו. אתם מבינים את הבמהרה של הרמב״ם? לפני משיח בן דוד שיבוא. כי צריך יהיה ליישר ליבם ולהכין ליבם. התחשבתי, מה זה ליישר ישראל ולהכין ליבם? איך מיישרים את ישראל? עושים אותנו פחות עקומים. זה ליישר ישראל. להפסיק להיות עקום. אפשר להיות ככה עקום לשם שמיים. אליהו יבוא פשוט ליישר. לבדוק שאני ישר. ספר בראשית נקרא ספר הישר כי אבותינו היו ישרים. הם היו גם צדיקים. הם היו גם חסידים. הם היו גם עמלי תורה, אומר הנציב. אבל הם לא היו עקומים. הם היו ישרים. לכן הם היו יכולים להיאבק בכל רע ולהילחם במסירות נפש, שאם יש צדיק אחד בסדום לא מחריבים אותה. כי הם רצו לשום שלום בעולם. והם האבות האלה, המרכבה, אברהם, יצחק ויעקב, אלוקינו ואלוקי אבותינו. הם אלה שהדבר הכי חשוב להם זה לראות אותנו, כשיושבים בליל הסדר עם כל הבנים. ואליהו מעביר. אתם מבינים למה משה רבינו אמר, שלח נא ביד, תשלח, שלח נא ביד אליהו? כי משה רבינו אמר, ריבונו של עולם, למה להתחיל בגאולת חיפזון שאחריה תבוא הגאולה הבאה ואחריה הבאה ואחריה הבאה? למה לא ללכת ישר לאליהו? משה רבינו ביקש את גאולת העתיד, משה רבינו לא ביקש לברוח מתפקיד, משה רבינו הבין שתפקידו הוא להיות מה? משה. והוא שאל, למה אי אפשר לעבור לגאולה לא של המשה, אלא של האדם היחיד במקרא שכל שמו הוא שם השם. אליה. יש הרבה שמות, עם הרבה אותיות של שם השם. רק אליה זה שם כולו שם השם. אין שום אות שזה לא שם השם. הכל. ברגע הזה של הלילה, פותחים את הדלת. מוזגים כוס חמישי. ומכניסים את אליהו הנביא. רק שיש את אליהו הנביא בפנים, פותחים בפסוקים הקשים שאחריהם נעבור לזה שכל העולם כולו יגיע לבית תפילה לכל העמים. אלה פסוקי המעבר. אנחנו שואפים לעולם שכולו מתוקן, אבל לרגע אחד לא מתבלבלים. אם צריך ריבונו של עולם לשפוך חמתך, כי אנחנו עוד בשלב של שפוך חמתך. אז שפוך חמתך. אין לנו שום בלבול. אנחנו מחזיקים את הכוס הרביעי, לא את החמישי. את הכוס החמישי אנחנו מניחים. אנחנו מחזיקים את הכוס הרביעי של ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. אנחנו יודעים שאנחנו עדיין בשפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. אנחנו עדיין בתפקיד של וידעתם כי אני השם. אז כשנצא, אז ניקח את זה ונמשיך עם זה, עם אליהו הנביא, לחלק האחרון. זה כוסו של אליהו, זה ההתחלה של ההלל שיהפוך להלל הגדול, של כי לעולם חסדו, לנשמת כל חי, שיגיע לפיוטים, שיגיע בסוף לחדגדיה שצילמנו, וכמו שאתם רואים כבר לא נעסוק בו, שיגיע לזה שבסוף, בסוף, בסוף, אתם מבינים את ההשגה של ליל הסדר? בסוף אנחנו לא רוצים בכלל שמלאך המוות יהרוג את מצרים. בסוף אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישחט את מלאך המוות. בכלל לא רוצים לסיים בסיפור מלאך המוות שהרג את מצרים. כל הסיפור שלנו הוא כדי להגיע לחדגדיה ולקדוש ברוך הוא שישחט כבר את מלאך המוות מן העולם. הדרך לשם מתחילה עכשיו מהחלק השני של ההלל. משם בעזרת השם, בפעם הבאה.